עכשיו ב-103 FM 5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד
103 FM. שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. אין חולקים על כך שהר הבית הוא המקום הקדוש ביותר לעם היהודי, גם בית המשפט העליון קבע כך פעמים רבות. אין חולקים על כך שזה המקום הכי קדוש למוסלמים בארץ ישראל. זה אתר העתיקות החשוב ביותר בארץ, האתר ההיסטורי המרכזי של ירושלים, ויש בו מסגד ומבנים ארכיטקטוניים עתיקים ומפוארים שאין להם מקבילות בארץ. אז איך זה שרק רבבות בודדות מבין 1,400,000 התלמידים היהודים בבתי הספר שלנו ביקרו שם? פעם אחת בחיים? כמעט כולם היו בכותל, מטר מהר הבית, אבל לא עלו, כאילו זו פלנטה רחוקה, בלתי מושגת. ולפיכך ברכות לוועדת החינוך של הכנסת שהמליצה למשרד החינוך לשלב את הר הבית במסגרת סיורי החובה לתלמידים, גם ללמד על הר הבית ובית המקדש בתוכנית הלימודים כנושא בפני עצמו, לא אגב שיעור היסטוריה או גיאוגרפיה, והמשטרה כבר הודיעה שאין לה שום התנגדות. ממש היום לפני 2185 שנים תיהרו החשמונאים את ההר שחולל בידי היוונים, חידשו את עבודת המקדש, בואו להר הבית, חנוכה שמח.
שלום, אני בן כספית, אני היום השוטר הרע. הממשלה התעלמה היום הוועדה לאישור מינויים בכירים והחליטה למנות את אמיר פרץ ליושב ראש התעשייה האווירית. השר הממנה גנץ פשוט צפצף, שר האוצר ליברמן הגדיל והמליץ לחברי ועדת המינויים להתפטר. אני חושב שמדובר באירוע מטריד, אם לא למעלה מזה. בשביל ההתנהגות הזו לא צריך ממשלה חדשה, הייתה לנו הקודמת. זה נכון שאמיר פרץ הוא איש ראוי שעשה כמה דברים חשובים בחייו, אבל הוועדה הזו הוקמה לצורך מסוים. וממשלות שמתעלמות מפקידים או רגולטורים או שומרי סף היו כאן לא מעט בזמן האחרון. זו אמורה להיות ממשלת שינוי, והמהלך של מינוי פרץ מעיד על כך שהיא מתחילה לגלוש מדרון חלקלק שמזכיר את קודמתה. הבוחר הצביע נגד מורשת נתניהו והמסלם, ומה שעשיתם היום זה המשכיות לאותה מורשת ממש. אז נכון שכרגע זה לכאורה מינורי, כי פרץ הוא בכל זאת אדם שתרם, אבל גם העיקרון חשוב וגם הנראות חשובה, והשוטר הרע הזה הוא עזרה ידידותית של כל מי שתומך בממשלה הזו בשם המינהל התקין, השקיפות והמלחמה בשחיתות. תודה.
שקויך, שקויך.
אתה פה מנסה לעשות תרגיל מלוכלך, ומה אחרי שגררת אותי להר הבית, לגרור את כל שאר עם ישראל.
ואני ועדת החינוך. אבל ברגעים אלה ממש נשיא המדינה רבי יצחק ברבי חיים הרצוג מדליק נר ראשון של חנוכה במערת המכפלה.
כן, זה אפילו כבר קרה, ואפילו יש לי את הנאום שלו, והוא אמר דברים מעניינים. אם זה מעניין אותך, הוא מצד אחד אמר, גם היום עם כל המורכבות, ואני לא מתעלם לגמרי מהמורכבות, הזיקה ההיסטורית של העם היהודי לחברון, למערת המכפלה, למורשת האימהות, והאבות איננה מוטלת בספק, ההכרה בזיקה הזו צריכה להיות מעל לכל מחלוקת, מסכים לכל מילה, אבל הוא, אתה יודע, בסוף הוא נותן גם ככה קצת מס שפתיים, לא נסכים על הכל, אבל תמיד נזכור כי בני איש אחד אנחנו, לכולנו שורשים משותפים שיוצאים מהמערה הזו, דווקא היום ודווקא כאן במרחב המקודש לבני אברהם כולם, עלינו להמשיך ולחלום על שלום בין כל בני הדתות והאמונות בארץ הזו. בקיצור, הוא ניסה שם להחזיק את המקל בשני קצותיו, היציאה נגדו הייתה מטופשת, וגרמה לאיתמר בן גביר להצטרף לאירוע, אתה מבין? זה הקטע פה, שכולם חייבים לתת את הנמבר, כל אחד עם הנמבר שלו, ובסוף זה.
אבל טוב. בסוף, הנשיא הדליק שם נר חנוכה, וזה החשוב.
נכון באמת. מאוד. חד משמעית. אורחים ומפיקים נדב רוזמן ומלי בנימין נוב, אחראית על השידור, אבישג אליסף שוסטר. אנחנו ממשיכים בשלנו, כלומר במשאל תפקודי השרים. כשלא הייתי פה, אתה, אני מקווה, דיווחת למאזיננו, שמרב לא. מיכאלי הביאה תוצאה סבירה פלוס של 65%
נכון.
חיובי.
נכון.
מול 35% שלילי, זה פחות טוב ממתן כהנה ומעוד אחד שהיה לפניה, אבל זה לא רע בכלל, והיום, אתה לא תאמין לזה, אנחנו שואלים על שר הביטחון. סדרת משאלי תפקוד שרים מספר 5, הפעם שר הביטחון בני גנץ, 1, אחלה, האיש הנכון, 2, עד עכשיו לא רע, 3, בניחותא, לא משהו, 4. גוואלד, סכנה קיומית. תצביעו ותשפיעו, ובין הפותרים נכונה, יוגרל נר במערת המכפלה. על מה לא נדבר היום?
מנסור עבאס הכריז שהגרעין האיראני אינו מהווה סכנה קיומית לישראל. ברור, הרי הכל שם לצורכי שלום.
הממשלה אישרה את מינויו של פרץ, אמרנו, בניגוד לפסילת הוועדה למינוי בכירים, ציון לגנאי.
מסעדת הזקן והים ביפו נסגרה אחרי שהעסיקה שבחים, חברי כנסת מהמשותפת הגיעו לתמוך.
משפחות 11 הנרצחים במינכן תובעות 110 מיליון יורו מהאום, כי הוא מחזיק כסף של קדאפי שהיה מעורב בארגון הפיגוע. אני מזכיר לכם, הבן שלו פה איתנו.
גדעון סער התנגד בקבינט הקורונה להפעלת איכוני שבק. זה לא יום הדין, אבל מפעילים נשק יום הדין. הבן אדם שובר יותר ויותר שמאלה.
השבק העלה את רמת ההבטחה של השר מתן כהנא על רקע האיומים על חייו, מסתובב עכשיו עם מאבטח, ולא מדובר בגורמי טרור ערבי, כן?
ועדת השרים לחקיקה אישרה חובת לוחיות זיהוי על אופניים וקורקינטים חשמליים. שכוח, מזמן זו מכת מדינה.
מרץ בעבודה, הקריים מיניסטר והרשות ממש כועסים על הרצוג שהדליק נר במערת המכפלה, אבל הוא הדליק בכל זאת.
שרת התחבורה מיכאלי מתנגדת לרכבת לכותל המערבי, בנט מצפצף עליה ומודיע לבגץ, הפרויקט נמשך כמתוכנן. תודה רבה.
סגן שר ביטחון אלון שוסטר, כחול לבן, שלום.
שלום בן, שלום
ואריה. ערב טוב, חנוכה שמח.
אז אם כבר אריה, עכשיו זרק פה ככה בנון שאלנת על הרכבל הזה, מה עמדתכם? רכבל לכותל.
דווקא עמדתנו, אני כראש מועצה ירוק, וגם כמי שעוסק בביטחון בקשר עם האזרחות, אני מעדיף לשמור על קו רקיע נקי, אבל אני לא מכיר את כל השיקולים בהקשר הזה, אולי תיירותיים.
אני מוכן לצבוע את הקרוניות בירוק, אם זה מה שישנה את עמדתך.
לא, זה צבע של החמאס, הריבות.
אבל זה חשמל במקום הרבה אוטובוסים ומוניות על הציר הפקוק הזה של העיר העתיקה.
טוב, סיבכנו אותו, הוא לא מוכן על השאלה הזאת. בוא נתחיל מההתחלה. תשמע, הסיפור הזה של שר גנץ במרוקו, לדעתי, קיבל פחות מדי כותרות פה.
אז בוא, זו הזדמנות לומר
שם. כן, אני מרים לך, כי עוד מעט תעמוד פה בחקירה צולבת, אז קודם נרים לך קצת.
כן, אז קודם כל באמת, המרוקאים עפים על גנץ, הכותרת, ואני חושב שבצדק, כל כך הרבה זמן היינו מתחת לרדאר, אנחנו מדינת ישראל, עבדנו ביחד, היו קשרים, לא פעם ראשונה, אבל פעם ראשונה ששר ביטחון מגיע, באמת קיבל חשיפה תקשורתית מדהימה, וגם האיש ברחוב, אני חושב שאנחנו מכירים אותו, מי שביקר, אני לא אגב, אבל אני שומע מכל כך הרבה חברים וילידי המקום ובני משפחות, זה נהדר. חתמנו על הסכם שיתוף פעולה ביטחוני, וזה פתח לעסקאות, להעמקת היחסים גם עם מדינות נוספות, צעד חשוב לאמון בין שתי המדינות, ודרכנו להרחיב את מעגל השלום במזרח התיכון.
אני מבין שהם מוכנים לקנות מאיתנו כל דבר שיש עליו צעדי, אבל מה אנחנו נקנה מהם?
אני חושב שעצם הכניסה בשערי האומות דוברות הערבית, המוסלמים, יש בזה חשיבות אדירה להשתלבות שלנו, ללגיטימציה האזורית. אני חושב שזה דבר חשוב מאוד, לא לשכוח את ההיבט הכלכלי. אנחנו לא יוצאים בו נפסדים. ולשלום העולם, אנחנו נלחמים נגד טרור, גם נגד כמובן יריבות קשות ביותר ממזרח לנו, איראן בראש ובראשונה, וגורמים רדיקליים.
אגב, אם אתה מזכיר את איראן, הרי זה קשור גם לאיראן, כי איראן נחשבת לאחת מהמדינות שמסייעות לאלג'יריה ולמורדי הפוליסריו בסהר המערבית. נכון, מרוקו נכון. חידשה איתנו את היחסים בעקבות החלטה של ארצות הברית להכיר בריבונותה בסהר המערבית, ואנחנו עכשיו נחמש את הצבא המרוקאי בכל מה שקשור מסייבר ועד כתבאמים, כדי שיוכל להסתפק. בקיצור, רגיל. שגרה.
תשמע, אנחנו צריכים לבחור צעד לפעמים, ואנחנו בחרנו צעד, ואנחנו רוצים לחזק את המלך, את ממלכתו ואת אזרחיו, ואני מקווה שנעשה את זה נכון. יש לזה כמובן היבטים מקומיים למרוקאים, אבל היבטים מזרח תיכוניים ואולי עולמיים. בואו נשמח בעובדה שבני גנץ היה ממי שעצר את הסיפוח החד צדדי הלא ראוי, ואפשר את הסכמי אברהם, ומתוך כך גם את כשרשרת גל ניפוץ חיובי, גם את ההסכמים עם מרוקו והלוואים אחרים.
טוב, אגב אני מזכיר, מלך מרוקו על פי המסורת באסלאם הוא שומר ומחזיק המקומות הקדושים והר הבית, שושלת שמגיעה עד מוחמד, לפחות בתואר הטקסי שלו. תשמע, אני פתחתי לתוכנית, אני מקווה שלא שמעת, בציון לגנאי לממשלה, בגלל ההתעלמות שלכם היום, וזה רלוונטי במיוחד מולך, כי מי שעשה את זה הוא השר גנץ, מהוועדה למינוי בכירים. זה הזכיר לי את הממשלה הקודמת, בלי קשר לאמיר פרץ עכשיו כן או לא, הוועדה הזו קיימת בשביל זה, המינוי הזה מדיף פוליטיקה, הייתה הרי איזושהי קומבינה פוליטית ביניכם, בין פרץ לגנץ לפני הבחירות הקודמות, יש גם עניינים מקצועיים, אני בדקתי את זה, לאמיר פרץ אין את הניסיון הנצרך מיושב ראש בקנה מידה כזה של חברה כזו שגם הולכת להפרטה והוא מתנגד להפרטה. בקיצור, בשביל הדברים האלה הייתה לנו את הממשלה הקודמת, אלון.
כן, אז באמת עניין סבוך, הוא סבוך בעיקר משום הקיצוניות, הפסילה שהיא בלתי סבירה לטעמי, לטעמנו בעליל. גנץ, בוא נתחיל קודם כל מי הוא שר הביטחון. הוא זה ששמר על שלטון החוק, על שומרי הסף, על היועץ המשפטי.
עכשיו הוא בועט
במשך
פה.
החודשים. לא, הוא לא בועט. הוא עושה את הדבר הבא. יש, אתה יודע, כשאתה שומר על מערכת, זה לא אומר שאסור לבקר אותה. יש כאן אפשרות, כמו בכל ועדה, כאין ערכאת ערעור אצל היועץ המשפטי, זה במקרים נדירים יכולים להיות, זה בדיוק מה שקרה, היועץ המשפטי בחן את ההחלטה, שים לב מה החליטה הוועדה, הוועדה החליטה השר לשעבר פרץ הוא קשיר להיות דירקטור ויושב ראש, אבל בגלל הקשרים הפוליטיים לכאורה. ואנחנו חושבים שזהו בדיוק המקום שבו צריך להגיד לא נכון, לא מדויק. אם הכישורים לא, בכלל לא ניתנים לערעור, גם בפעילות הארגונית בהסתדרות, גם בהיבטים כשר בשלל משרדים. אנחנו הולכים להפרטה, זה מצריך הסכמות עם העובדים, ובוודאי שהוא מכיר את התעשייה הזאת כשר ביטחון, ואין בכלל ספק זאת הוועדה עצמה אמרה את זה. עכשיו העניין הפוליטי, אין בין שניהם לא היה זיקה פוליטית. טוענים שהוא מקורב לשר. מקורב זה לא חיסרון, זה אפילו יתרון מסוים.
אבל לא
משלטר,
בדיוק בשביל כל הניתוחים האלה, יש ועדה שהממשלה הקימה. זה שליברמן אומר להם להתפטר. זה מדיף לי ריח של אמסלם, לא ריח של שלטון החוק וניקיון ושקיפות.
מסכים איתך שאם חס וחלילה, ההתנהלות הזו, החריגה, תהפך למתכונת שגרתית, רע מאוד. אבל אני רואה ומכיר חוות דעת של יוסי קוצ'יק מהאוצר ועמוס ידלין מהצבא ולטקו מנכ״ל ועדת חוץ וביטחון, האיש מתאים, ואני משוכנע שהוא יעשה עבודה נהדרת. אגב, הוא לא מנכ״ל של החברה, הוא היושב ראש, הוא יוודא שהתהליכים האסטרטגיים מתקיימים, ואני בטוח שמדובר פה במקרה ייחודי קיצוני, שטוב וראוי שהממשלה תעשה בדיקה הערכה וקיבלה את החלטתה לגיטימי באופן חריג.
סגן השר שוסטר, התקשורת העוינת מדווחת ששר הביטחון גנץ אמר היום שהוא לא ראש ממשלה והוא הצביע לכיסא דווקא מכיוון שהוא היה שומר של שומרי הסף. הוא הגן עליהם. והתקשורת העוינת גם מדווחת ששר המשפטים שר אמר לו זה לא נכון. אתה לא יושב שם כי חברת לנתניהו.
עשית עסקה פוליטית עם ביבי.
יש קרע בממשלה ביחס לשאלה למה גנץ לא ראש ממשלה?
ענק, גנץ לא ראש ממשלה משום ש... קודם כל משום שראש הממשלה הקודם לא עמד בדיבורו.
השר צדק.
ולאחר מכן אנחנו בשום פנים לא מוכנים לחזור על האירוע הזה. פעם אמר עזר ויצמן, מפקד חיל אוויר, אחר כך גם נשיא, כל טייס מותר לו לעשות כל טעות, אבל רק פעם אחת. אנחנו את הטעות למען מדינת ישראל... וחשבנו שזה נכון בזמן המשבר לפני שנה וחצי לעשות את מה שעשינו, עשינו פעם אחת, זהו.
אבל בגלל זה הוא לא ראש ממשלה, אגב, וגם אריה וגם אני תמכנו במעשה הזה.
לא, אני גאה במהלך הזה, בהתנדבות של מדינת ישראל.
אני חושב שבצדק, למרות שהוא היה סוג של התאבדות וקפיצה על הרימון. תגיד, נכון. איכוני שבק, לא שאני נגד, אני בעד, לא אכפת לי שיעקבו אחרי לכל מקום באופן עקרוני, אני אין לי סודות, אבל רבים מהקואליציה הנוכחית, אני כבר לא זוכר איפה אתם הייתם, היו נגד, לדעתי גם אתם הייתם נגד. כחול לבן תרפדה את זה פעם אחר פעם, עד שבסוף זה קרה.
לא,
ועכשיו אתם פתאום כולם בעד, למרות שעכשיו זה רק כרגע זה את המאומתי הווריאנט החדש. קדימה, צמא, תסבוך את הזו, נראה
אותך. לא פשוט, אני לא זוכר שהיינו היינו עקרונית נגד מעורבות, בוודאי, כמו שאנחנו לא בעד שצבא ייכנס לקשר ישיר, לאימות פיזי עם אזרחים, לא בתוך הקו הירוק ולא בגבעות יהודה ושומרון. אבל במצבי חירום, כאשר אנחנו נמצאים על סיפו של סיפה של התרחשות קשה מבחינה בריאותית, אני חושב שלפרק זמן מסוים, להרף עין, עד שירווח, אני חושב שזה כלי שצריך להשתמש בו, רע הכרחי, בדיוק כמו הנושא הראשון שדיברנו בו. זה לא שצריך תמיד באופן קבוע להכן את האזרחים, אבל במציאות שבה אנחנו נמצאים, זה פיקוח נפש ממש, ואני חושב שההתנגדות או ההתנגדות העקרונית לעניין, אני מבין את החשש, אז עד רבה, תבוא הכנסת, יבוא הממשלה וגופי הפיקוח והבקרה, ויוודאו שזה נעשה בצורה נכונה, ונעצור מיד ברגע שנשתלט על המגפה.
אלון שוסטר, אותה תקשורת עוינת שדיברתי עליה קודם, דיווחה מאותה ישיבת ממשלה ממש.
מה שלך מהתקשורת?
דיווחה שהשר אלי אבידר השתלח בראש השבק ואמר שהוא בעצם מאוהב בכלי הזה של מעקב אחרי בני אדם. ונאמר שראש הממשלה בנט צעק עליו, מי אתה בכלל? עכשיו, האם יש קרע בממשלה ביחס לשאלה מיהו אלי אבידר?
תקשיבו.
תודה שאתה חולה על השאלות שלו, תודה.
בואו, אני חושב שטוב מאוד להסתכל על הדילמות הקשות שהממשלה מתכוונת אליהן, דרך הפריזמה המקצועית, ובין המקצוע למוסר. אני מקבל בהחלט, יש כאן התנגשות ערכית אל מול צרכים פרגמטיים, פרקטיים. ואני מבין לגמרי וטוב להעלות את ההסתייגויות האתיות, המוסריות, אבל מנגד אני חושב שאנחנו ערבים זה לזה, אחראים לשלום הציבור, לבריאות האזרחים שלנו, ואני תופס את הכלי הזה ככלי לעת מצוקה שתוקפו יפוג מרגע שהשתלטנו על הגל הזה.
תגיד, זה לא קצת פאניקה מדי פה להתחיל בידודים גם למחוסנים? אני מדבר עכשיו על הקורונה, על זה שהייתה אתמול קבינט קורונה דחוף וסוגרים את נדבג, והרי בדיוק נגד זה התקוממנו בפעם הקודמת.
אנחנו ודאי כל השנתיים האלו עוד מעט באיזון עדין, חברים, בין הבריאות, בין הכלכלה לבין אמון הציבור, רחמות חשוב מאוד. אני חושב שאנחנו מבינים שהזן החדש הזה שלא מזהים אותו בדיוק או לא מבינים בדיוק את החומרתו מחייב הקפדה גדולה יותר. אני חושב שמצאנו, הממשלה מצאה איזון נכון בין מה שאנחנו קוראים פאניקה או כלים מופרזים לבין שאננות מיותרת, ואני חושב שהגברת האמצעים היא במקום, ואני בזמנות זאת קורא כמובן לכל הציבור גם להישמע להנחיות, גם לדווח אמת בנחיתה בנדבג, וכמובן כמובן להתחסן, גם מבוגרים וגם ילדים, זה בכך נצליח להתגבר על המחלה.
טוב, לסיום, הנושא האיזוטרי שהוא באמת כבר לא כל כך מעניין ודי שולי, מתי תוקפים באיראן?
אני מניח שמיד אחרי חנוכה, לא? מתי? מה אמרנו? תקשיב, אנחנו לא שטסים אלי קרב, אנחנו חושבים שאיראן היא בעיה של העולם כולו, אולי של המזרח התיכון בוודאי.
אבל יש חילוקי דעות קצת שלך, אני מתכוון לגנץ, שומר על מינוריות, וכשהוא נשאל על זה במרוקו, הוא אמר, אני לא מדבר עם האמריקאים דרך התקשורת, כנ"ל אגב לפיד. לעומת זאת, ראש הממשלה בנט, בנאום שלו ביום שלישי, היה קצת יותר, בוא נאמר, בארומה של ביבי. זאת אומרת, לא, אנחנו לא מחויבים להסכם, זה דיבר בפומבי, אני מניח שבוושינגטון שמעו. איך אתה מסביר לי את הפער הזה?
תראה, גנץ ובנט מתואמים בפיתוח המענה שנדרש לאיראן. הם יודעים מה יש לנו, הם יודעים לאן צריך לחתור, ובעיקר משתדלים לעשות את זה במעשים ולא בדיבורים. ולכן כל הכותרות האלו על מחלוקות הם במחלקת הדיבורים המיותרים. אני מציע להתבונן היטב מה, או לסמוך על מי שעוסק בעניין, על מה שהוא מתארגן.
אז אחד מהשניים אמר דיבורים מיותרים, כלומר אחד מהם שתקף בפחות או יותר את מדיניות ארצות הברית, ואני לא רוצה להגיד שמות בנט, אבל אחד מהם לכאורה אמר דברים מיותרים.
לא, אני אמרתי שהכותרות על מחלוקת הם דיבורים מיותרים. מותר שיהיו ניואנסים, זה לגיטימי, להפך, אני אוהב את הזוויות השונות. טוב שיהיה וקטור יותר אופטימי, וקטור יותר פסימי.
אגב, מתי יהיה לנו מענה, סדר גודל של זמן שיהיה לנו מענה מדויק התקפי באיראן?
אנחנו בתקציב האחרון בין קיבלנו את היכולת סוף סוף אחרי 3 שנים של דממה תקציבית, בין היתר להערך יותר טוב, הרבה יותר טוב ממה שהיינו עד עכשיו. אני לא רוצה להיכנס לתאריכים, אבל יש לנו עבודה, ובכלל אנחנו מציעים לעצמנו לרצות שיהיה הסכם טוב, לא הסכם מחורר אלא הסכם טוב, ובמידה והדיפלומטיה לא תשיג, אני מאוד מקווה,
אני לא רוצה להרוס לך את היום, אבל לא יהיה הסכם טוב. ומישהו פה כותב לי בצדק, את איראן תוקפים בפורים, לא בחנוכה. אלון שוסטר, סגן שר הביטחון, תודה.
תודה רבה לך.
ערב טוב וחנוכה שמח.
חנוכה שמח.
לשעבר שר האנרגיה, לשעבר שר האוצר, לשעבר הרבה דברים, חבר הכנסת דוקטור יובל שטייניץ, ליכוד, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב וחג שמח.
במה אתה רוצה להתחיל?
אני קודם כל רוצה להתחיל בשוסטר, ידידי. אני באמת שמעתי אתכם, בעיקר את אריה, מקשים עליו, מתגוללים עליו.
סליחה, שלא היית בהתחלה, הקשיתי עליו מאוד בנושא הוועדת מינויים. למה סתם לא לפרגן?
אז סליחה, שניכם. ואני רוצה להגיד לכם, למה? הרי זה ברור, סתם התנפלתם עליו, שהימין מפעיל איכוני שבק להילחם במגפה, זו סכנה לדמוקרטיה. שהימין לפעמים ממנה בלי לשים לב למה שאומרת ועדה, זו סכנה לשחיתות. אבל שזה עושים את זה מהשמאל או מהשמאל מרכז, לא צריך לדאוג. אם הורוביץ כשר בריאות עומד מאחורי איקוני השבק ותומך בזה, אז זה מרץ, זה לא מדאיג. רק הימין מסוכן
אבל לדמוקרטיה. אבל דליות הגונים, השר שטייניץ, ואתה איש הגון, רגע, שנייה, תן לי לדחוף פולו-אפ, הרי זה עדיין לא רחוק מאוד מלהיות, הרי בתקופתכם האיכונים היו כלפי כל המאומתים והמבודדים, ועכשיו הם עשו את זה נקודתית רק למאומתי הווריאנט החדש, אם וכאשר יהיו כאלה, זה עדיין קצת שונה, או הרבה שונה, לא?
אז זה לא שונה בכלל, כי אני רוצה להזכיר לך שלפני כמה חודשים, בגל הרביעי, עשו את זה בדיוק, חידשו את החוק ואת התקנה בדיוק כמו שאנחנו עשינו, אז כרגע זה בעיקר לזן החדש, יכול להיות שמחר לא יהיה צורך, או שמחר יהיו המון אנשים בזן החדש. מה זה משנה? ברגע שאנחנו הפעלנו את האיכון של השבק, בשעת חירום ומגפה, לא רק האופוזיציה, כלי התקשורת בארץ, חלק גדול תמכו בתורת הקונספירציה הזו, זה הימין, זה נתניהו, זה הליכוד, אז זו סכנה לדמוקרטיה.
אבל אולי זאת הרחבה
לא
של...
לא נורא, לא נורא. מרץ וממשלת מרכז שמאל עושה את אותו דבר, לא נורא.
אולי זאת הרחבה של מה שאמרנו משך שנים, שהימין יכול לעשות שלום והשמאל מלחמה?
בדיוק.
אני... אתה יכול להתייחס לזה כך, אני רואה
זה
פה...
זהו כמעט עובדתי. אגב, ארי כתב פה... ספר שקוראים לו דברים שאומרים מכאן, לא רואים משם, על כמעט כל ראשי הממשלה שהתהפכו כשהגיעו.
אז תיזהר ואל תתקרב לאזור הזה, כי אני אכתוב גם עליך.
הוא אמר לנו באיזה רעיון שהוא לא רוצה להיות ראש ממשלה.
כן, טוב. כן, אני מאוד מתאים, אבל לא רוצה, לא מעוניין. על כל פנים, אני רוצה להגיד לך...
מתאים אך לא רוצה, הבנתי, זה נשמע כמו משהו מטינדר.
הצביעות חוגגת לא רק באופוזיציה, אלא גם אצל רבים בתקשורת, שאז הקימו כל מהומה, הדאיגו את הציבור שהדמוקרטיה הולכת פייפן, שזו סכנה מיידית ומוחשית, והיום אומרים, לא נורא, אפשר לחיות עם זה.
אבל לא כולם, למשל אלי אבידר... אלי אבידר אומר שהממשלה הזאת פוגעת בדמוקרטיה לא פחות מהממשלה הקודמת. אז אולי תאמצו אותו לחיתכם.
בוא נראה שיתפטר אם זה עד כדי כך אמור.
בואו רגע, בואו נתקדם, השר לשעבר שטייניץ.
אבל אני
רוצה לשמוע את דעתך על...
יש לי אלרגיה זה לצביעות, לא ליקוד.
מינויו של, אפרופו צביעות, דבר שתקפנו פה מתחילת התוכנית, מינויו של אמיר פרץ, שאני בטוח שאתה... תסכים איתי שהוא לא איש לא ראוי, אבל מצד שני להתעלם מוועדת המינויים זה מעשה שמתאים יותר לכם מאשר לממשלת השינוי.
לא, אז אני אחלק את תשובתי לשניים. קודם כל, על פניו אמיר פרץ נראה לי ראוי. ואני לא חושב שמי שכיהן בתפקידים, שר ביטחון הוא היה פחות משנה נדמה לי, אבל כיהן בתפקידי שר אחרים ויור הסתדרות וראש עיר, אני לא חושב שצריך לפסול את הניסיון הזה.
וקיבל את ההחלטה על כיפת ברזל, על הראש של כל מערכת הביטחון.
אני חושב שלא צריך לפסול את הניסיון שלו. מצד שני, אני רוצה להגיד לך שוב, זה מחזיר אותי לנושא הקודם, חד משמעית. אם אנחנו היינו ממנים למשל, עכשיו זה שר לשעבר מהימין, כן, וממשלת ימין הייתה ממנה אותו לתפקיד הזה, בניגוד להחלטה חד משמעית של הוועדה ברשות שופטת, שוב, לא רק בכנסת, אותה אופוזיציה, אלא בתקשורת, היו קוראים לנו את הצורה.
אני חייב להגיד הקריאה הזאת של ליברמן לוועדה להתפטר, הוא מאתגר אותם או שיש לו תוכנית להחליף את הוועדה?
אני לא יודע, תצטרך לשאול אותו. אני מעדיף שנעסוק בנושאים הרציניים יותר. דיברתם על הנושא האיראני,
בוא נדבר על הנושא האיראני.
אלה הנושאים הכבדים.
מה היית עושה עכשיו במקום הממשלה בנושא האיראני? המצב ברור, האמריקאים הנוכחיים זה לא טראמפ, לא אנחנו בחרנו אותם, והאופציות הן בין דשדוש, שזה הכי מסוכן, אין מסע ומתן, יש מסע ומתן בעצם, אין הסכם, והאיראנים ממשיכים להשאיר. הסכם פחות של less for less, האיראנים מקפיאים את ההשערה והאמריקאים מורידים סנקציות, או whatever, כאילו מה היית עושה?
אז אני אחלק את זה לשני דברים. קודם כל, אתה צודק בניתוח שעשית. הדבר המרכזי שגורם לאיראן היום להתקדם לכיוון הפצצה, הוא לא זה שטראמפ יצא מההסכם, או זה שעדיין אין הסכם, אלא העובדה היא מאוד פשוטה. כל עוד טראמפ היה בשלטון, האיראנים חששו מהתנגשות צבאית עם ארצות הברית, בעיקר לאחר ההתנגשות בסולמני, החששות שם עלו, שטראמפ מטורף, שטראמפ עלול לפעול צבאית נגדם. ומאז שביידן, שאני מאוד מעריך אותו כידיד אמת של ישראל, אבל מאז שביידן בשלטון, האיראנים
סוגרים
איום אמריקאי ממשי, ולכן ההפרות המשמעותיות וההתקדמות המשמעותית לכיוון חומר מאושר ונשק גרעיני התחילה מהרגע שטראמפ הפסיד בבחירות, ולא לפני כן. עכשיו מה לעשות? דיברת על הסכם ועל הסיכוי שיהיה גם איזה הסכם ביניים, less for less. אז אני רוצה לומר לך, אני הייתי מעורב עמוקות ב-2013 במגעים עם כל המעצמות.
כשהפכת להיות החבר השמיני בשמינייה.
לא, אבל אני מדבר על המגעים, הייתי השר לעניינים אסטרטגיים, מודיעין ויחסים בינלאומיים, ואני הופקדתי על ניהול כל המגעים שלנו מול האמריקאים, הצרפתים, הבריטים, הגרמנים, הרוסים, המעצמות, לקראת ההסכם עם איראן, וקודם לקראת הסכם הביניים. ואני רוצה להגיד לך מה המינימום צריך להיות בהסכם הביניים. אז אנחנו הכנסנו, דרך הצרפתים דרך אגב, האמריקאים לא הסכימו, שכנענו את הצרפתים להציג את זה כאולטימטום. הכנסנו את העובדה שהאיראנים ויתרו על כל החומר של ההשערה ברמה של 20%, כבר בהסכם הביניים. חלק הם ביללו חזרה ל-3.5%, חלק המירו לחוצה, אבל הם ויתרו על כל החומר שהם אספו ברמה בינונית של 20%, הקבילו את עצמם להרמת ההשערה של 3.5%, וזה, עוד דברים היו, אבל זה היה בהסכם
הביניים. אבל לא זו השאלה, שר שטיינץ.
לא, שאלת על לס פור לס.
לא, אני, לא, 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 אז אני, I will rephrase, כמו שאומרים. האיראנים לא הלכו לשום הסכם, הם מרגישים עכשיו שהם המעצמה ולא ארצות הברית, אנחנו נמצאים בברוך. מה לדעתך צריכה לעשות הממשלה? קו בנט, שמדבר גם בצורה ברורה ובקול רם, ומותח ביקורת אם כי עקיפה על המערב ועל הממשל, או קו גנץ ולפיד, שחושבים אותו דבר כמו, ותקצבו יחד איתו 5 מיליארד שקל עכשיו אופציה צבאית, אבל לנסות להשפיע על האמריקאים, להמשיך, יש לנו עם האמריקאים, עכשיו אני אומר לך את זה מידיעה, דיאלוג מאוד אינטימי, מה שלא היה בסוף תקופת אובמה, והשאלה היא מבחינת הטון, המינון.
אני אגיד לך על זה חד משמעית, היה לנו דיאלוג מאוד אינטימי עם האמריקאים, גם, ואני פגשתי אותו, את ביידן בעצמו בבית הלבן ב-2013 לשיחה על איראן, לשיחה ארוכה על איראן, היה לנו דיאלוג מאוד אינטימי גם עם האמריקאים ב-2013 עד 2015. אבל, עצם העובדה שבכלל הוטלו סנקציות על איראן, סנקציות קשות עוד בתקופת אובמה, ואחר כך שוב בתקופת טראמפ, הייתה במידה רבה בגלל שנתניהו הזעיק את דעת הקהל בארצות
הברית. אנחנו מסכימים לזה, אבל אתה לא עונה לי מה לעשות עכשיו.
התקשורת, ללחוץ על הממשל.
ואגב, מקודם אתה קצת לא דייקת. אתה אמרת שבתקופת טראמפ האיראנים חששו, ואני עכשיו מסתכל פה על לוח הזמנים בעזרתו של מישהו, שמזכיר לי שבתקופת טראמפ הם תקפו את התקיפה מאוד עוצמתית ומדויקת על הרמקו, על תשתית הנפט הסעודית, תקפו מחליות במפרץ, ירו על בסיסים אמריקאים בעיראק, וההפרות המשמעותיות בעצם החלו אחרי שחוסל איכשהו פחריזדה. בקיצור, העסק הרבה יותר מורכב ממה ששחור לבן שהצגת.
בן, מאחר ששמת אותי בחוסר דיוק, תרשה לי להשמיד.
מה התוכנית למחר? לו אתה ראש ממשלה, מה אני עושה?
תן לי להחמיא לבן, כל מה שהוא אמר זה מדויק. אכן האיראנים עשו את כל ההתגרויות הללו, אבל בתחום הגרעין, ההפרות, כל עוד טראמפ היה בשלטון, ההפרות היו סמליות בלבד, מינוריות, לא משמעותיות. ובתחום הגרעין, ההפרות המשמעותיות התחילו רק לאחר שטראמפ הפסיד בבחירות, והם הרגישו שהאיום הצבאי האמריקאי, הסכנה...
תן לנו משפט סיכום, למה חמק לנו הזמן בין האצבעות. משפט סיכום, השר שטייניץ לשעבר.
תשמע, אנחנו צריכים לעשות את כל ההכנות, אנחנו גם מוכנים במידה רבה, תמיד אפשר לשפר ולעשות עוד. אנחנו צריכים לפעול גם בתחום החשאי, ואם יהיה צורך גם בתחום הגלוי, ואנחנו צריכים הרבה יותר ממה שנעשה עד עכשיו, להזעיק את כל העולם ואשתו, את דעת הקהל בארצות הברית, בקונגרס, בסנאט, באירופה, בעולם כולו, מול האיום הגרעיני האיראני, כי גם הממשל בארצות הברית מושפע לא רק מהשיחות הנחמדות בינינו בחדרי חדרים, אלא מזעקת
הציבור
בקונגרס בארצות הברית בנושא האיראני.
הדוקטור יובל שטייניץ, זה היה מעניין, תודה.
תודה רבה.
גם לכם.
חנוכה שמח, מיכל קדוש, דיווחי תנועה, פרסומות, נחזור עם הקורונה, אומיקרון, המצב התיירות הנכנסת ודרום אפריקה, חכו לנו. פרופסור רונית קלדרון מרגלית, בית הספר בריאות הציבור באוניברסיטה העברית והדסה, שלום.
ערב טוב.
אומיקרון, קווים לדמותו, אני שומע שהוא יותר מדבק, אבל פחות קטלני, כאילו לא מאבדים טעם וריח, אין קוצר נשימה, זאת אומרת, זה משהו כמו, כמו שאומרים, כאילו מוטציה, סוג קצת אחר של מחלה.
כל וריאנט הוא הרבה מוטציות, בווריאנט הזה יש המון מוטציות, והוא בחור מאוד חדש בשכונה, גילו אותו יחסית מהר בדרום אפריקה, אז להגיד שיש לנו הרבה קווים לדמותו, עדיין אין לנו. להביל נגיד מווריאנט הדלטה שגילינו אחרי ש... ידענו לזהות אותו כבר אחרי שהתמותה בהודו הגיעה לשיאים מאוד מאוד מרשימים. כאן אנחנו מדברים ממש רק על התחלה של התפרצות בדרום אפריקה, כשמערכת הגילוי שלהם והריצוף היא גילתה את הווריאנט הזה, כך שממש קשה לדעת עד כמה הוא אלים, אם כן או לא. בינתיים הדיווחים הקליניים מדברים באמת על מקרים קלים באנשים צעירים שנראים אחרת, פחות אובדן חוש בטעם וריח.
ניסיתי להיכנס היום לכמה אתרים רפואיים, ובאמת יש מעט מידע, ולכן אני לא מבין את ממדי הפאניקה, כי עושה רושם שיש פאניקה עולמית בגללו.
זה נכון. אני חושבת שהפאניקה היא נובעת מזה שחלק ניכר מהמוטציות של הווריאנט הזה הן מזכירות דומות או זהות לאלפא ולדלטא, ולכן משם הלחץ, ואני חושבת שהלחץ הוא בגלל שבדרום אפריקה יש התפרצות שהיא עדיין באמת במספרים מאוד מאוד נמוכים. אם מסתכלים על הגלים שהיו בדרום אפריקה, זה בכלל עדיין לא מגיע לסיעים שראינו שם, אבל קצב העלייה הוא מהיר, ולכן הם חושבים שהוא מדבק יותר. אבל שוב, זה באמת עניין של הימים האחרונים, ועדיין לא רואים שם עלייה, לא בתמותה ולא באשפוזים.
זאת אומרת, תשמעי, אני הדיוט לחלוטין, מדבר פה עם שני פרופסורים, ולי נראה, אפרופו מה שכל מה ששומע ממך, מהאריה, מהתקשורת, שכן, גם פה אצלנו, קצת מהרו, השאלה היא איך את רואה, אם את היית עכשיו במצב של לקבל החלטה, היית סוגרת את השדה, היית מכניסה כל חוזר לבידוד של שלושה ימים, גם אם הוא מחוסן בבוסטר?
אז חלק מהחשש הוא שאולי החיסון הוא מעט פחות יעיל עם הווריאנט הזה, ושיש כאן איזושהי בריחה מהחיסון של הנגיף הספציפי הזה. זה סוג של זהירות מונעת, להגיד אם זה היסטריה, או זאת אומרת אם זה מוגזם או לא, זה ימים יגידו.
כן, קשה לקחת את האחריות.
חוכמה בדיעבד.
אגב, הטיפת פספוס של החיסון, אבל אני מבין שהם אומרים או מומחים, שעדיין, גם אם אתה מחוסן עם הבוסטר, אתה יכול לחלות יותר, אבל המחלה תהיה קלה.
זאת ההנחה. ההנחה היא שגם אם החיסון מגן פחות, הוא עדיין מגן. כלומר, זו הנחה לאורך כל הדרך, והיא הוכיחה את עצמה כנכונה, בוודאי בדלטה. זאת אומרת, שגם כשהחיסון פעיל, יעיל פחות, זה לא 0% יעילות, אז זה ירד אולי מ-90% ל-50%, אבל זה עדיין יהיו אחוזי הגנה גבוהים מאוד. יכול להיות שבשביל למנוע את הגל גבוה עם אשפוזים ותרוטה, זה מוצדק להטיל מגבלות שכרגע הן לא נראות נוראיות. אני באמת, אין לי דרך כרגע לשפוט את זה, אני חושבת שהחוכמה שלנו בדיעבד היא הרבה יותר טובה.
אני שומע שקבינט הקורונה אישר גם שימוש בכלים של השב"כ. כמה זמן את חושבת יעמוד הווירוס בחקירה של השב"כ בלי להישבר ולהודות?
טוב, אז לזה אני באמת לא יכולה למצוא הצדקה. אפילו בקטעים של זהירות מונעת, אני לא יכולה למצוא הצדקה לעיקון של השב"כ. לא מבינה למה זה נחוץ. זה נפלא מבינתנו.
אני מדגיש, השבק, האיכונים הם רק על מאומתי האומיקרון, שזה דווקא כן נראה לי נחוץ, תקני אותי. שזה בינתיים שלושה אנשים, כן?
אני חושבת שאולי קצת יותר, הבעיה הייתה, אני חושבת במקרה הספציפי הזה, זה מישהו או מישהי שהגיעו ממלאווי ואיכשהו נמבטו מהשדה.
ועכשיו מחפשים את כל נושאי האוטובוס לאילת.
נכון, אבל אני לא חושבת שזה היה משתנה עם איכוני שבק, ואני לא חושבת שאיכוני השבק הוכיחו את עצמם כמאוד יעילים במניעת תחלואה.
אז זו אמירה חשובה שלך. נסיים בציוץ של רשף שי. בעקבות איכוני השבק, נגיף האומיקרון התקבל לעבודה בביתו של גנץ. פרופסור רונית קלדרון ברקלית, תודה רבה לך על השיחה המעניינת הזו, חג שמח. קובי קרני, הרבה פחות שמח, יושב ראש התאחדות משרדי הנסיעות, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
מה שנקרא קמפיין גוואלד, מה זה עושה לכם האירוע?
קודם כל דז'ה וו,
כן.
משום שאנחנו היינו בקיץ כשראש הממשלה קרא לאזרחי ישראל לא לנסוע לחוץ לארץ, וגרם לפאניקה מוחלטת ולביטול כל עונת הקיץ בעבל פה בעצם, כשלא היה בזה שום מצדקה.
אבל עושה רושם שעיקר הנזק עכשיו הוא בסגירת הטיסות הנכנסות.
לא, משמעות בידוד זה סגר. ברגע שבן אדם נוסע ויודע שהוא צריך לחזור לבידוד, הוא לא נוסע, הוא רוב לא אנשים נוסע. לא נוסעים.
אגב, זה פוגע גם למשל במופעי חנוכה וכאלה, זה משפיע לכל הרוחב, כל הבעלה משפיע, אבל אתם נפגעים יותר.
כל הענף נפגע. תיירות נכנסת ותיירות יוצאת, ומארגני טיולים ומדריכים, וכל המעגל היותר רחב של מדריכים והסעות, כל הענף נפגע. זה לא שרק תיירות נכנסת נפגעת, או רק מדריכים מורי דרך נפגעים. הענף חוטף עכשיו מכה, מבלי שמישהו יתייחס בכלל להיבט הכלכלי. רק עכשיו לקחנו עובדים חזרה. העבודה התחילה בחודש אוקטובר, איכשהו באחוזים יותר ממשיים לחזור למשרדים, ועכשיו אנחנו משלמים משכורות, בלי שתהיה עבודה. ואני, האמת היא שאתה יודע, כשאתה נמצא במקום שאתה נמצא, אתה מעסס עם להעביר ביקורת על אנשים מעולם הבריאות. אני קטן כדי להעביר ביקורת.
תשמע, זה לא עולם הבריאות פה, זה ראש הממשלה, צריך להגיד את זה בכל רם, שהקפיד, צריך להגיד לזכותו, את כל הדלטה הוא עבר בלי לסגור כלום, והתגעה בזה, ועכשיו הוא פתאום, ואני לא מחווה את דעתי על זה, כמו שכולם אומרים, ההיסטוריה תקבע, הוא פתאום לוקח, סליחה, צעדי זהירות, שגורמים לכם לא מעט נזק, אני מקווה שיפצו אתכם.
לא, אני לא רואה שום פיצוי בדרך, שום הצהרה, גם אנחנו מכירים גם את משרד האוצר, הוא לא ממהר לשחרר. אבל אני רוצה להגיד לך יותר מזה. תראה, הרגע שמעתי כמה מהדורות חדשות וכמה ציטוטים מאנשי משרד הבריאות, ואיך הם עלו על הווריאנט החדש? כי עשו בדיקות בשדה התעופה למי שנחת. כלומר, כמו שעושים בדיקת PCR ומגלים את הדלטה, ואומרים לבן אדם שנחת בשדה התעופה, תישאר בבית עד שיש תוצאות.
כן, אבל אתה יודע שהם יכולים להגיד, והוא נוסע לאילת. זה, אנשים לא ממש מצייתים להנחיות בשדה התעופה. יש להם תוכניות שלהם.
אז בוא אני אקשה עליך. אתה רוצה לנסוע לשבוע לחוץ לארץ או לארבעה ימים לעסקים, ואתה צריך להגיש, אתה צריך להכין בדיקת PCR, ולפני שאתה עולה לטיסה חזרה בדיקת PCR, ושאתה נוחת בארץ PCR, אז שלוש בדיקות במשך שבוע, אתה עושה, אתה מבצע שלוש בדיקות, ועוד מבקשים לך בידוד עם בדיקה רביעית. אז מילא אתה צריך לעשות את הבדיקות, אבל הבידוד זה קש ששובר את גב הגמל. וגם אני רוצה לשאול אתכם מה ההיגיון. האם הווריאנט בוחר את מי להדביק? האם הוא מבקש פספורט לדעת אם הוא תושב זר או תושב ישראלי או גוי או יהודי?
לא, מישראלי אתה לא יכול למנוע את החזרה מהזר, כן, אבל הבנו את הפרינציפ, אנחנו מקווים שזה יעבור מהר עם כמה שפחות נפגעים. קובי קרני, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם.
אתם צודקים. פרסומות ונחזור עם הרב הראשי של יהודי דרום אפריקה. חכו לנו. אנחנו מתכבדים להגיד ערב טוב לרב הראשי של יהודי דרום אפריקה, הרב דוקטור וורן גולדשטיין. שלום.
שלום, ערב טוב, חנוכה שמח.
ערב טוב, חנוכה שמח לכם.
אז אתם קצת נפגעים מהעניין הזה שישראל הכריזה על דרום אפריקה כאדומה, ואי אפשר לבוא לפה, ואי אפשר להתאחד איתנו, ועוד בחנוכה.
כן, אני חושב שיש עיקרון מאוד מאוד חשוב פה, וזה שמדינת ישראל זה לא רק מדינה רגילה, זה מדינה בשביל העם היהודי. ומה שאני אומר, שאותם תנאים שהממשלה דורשת מאזרחי ישראל כדי להיכנס לארץ מדרום אפריקה, אותם תנאים צריכים לדרוש מיהודים שבאים מדרום אפריקה מכל תפוצות העולם, להגיד, אם אתם זה PCR, בידוד, חיסון, הכל, כמו אזרחים ישראלים, זה יכולים להיכנס. שני סוגים של יהודים. אזרחים ישראלים ויהודים, אני חושב שזה לא טוב, שזה גם כן פוגע גם באחדות עם ישראל בעולם, וגם פוגע בצביון היהודי של מדינת ישראל.
הרב גולדשטיין, אני בוודאי יכול להתחבר למה שאתה אומר ביחס לחיבור בין העם היהודי ומדינת ישראל, אבל אתה יודע שבשלב מסוים מדינת ישראל אפילו רצתה לאסור על ישראלים לחזור לארץ בתקופת שיא המגפה, ובגץ מנע מהם. אומרים לנו מומחי הבריאות, כמה שפחות ייכנסו מחוץ לארץ יותר בריא.
כן, אבל עכשיו סוף כל סוף מרשים לאזרחי ישראל להיכנס עם התנאים האלו. ואני חושב, התנאים האלה מאוד סבירים, חיסון, בידוד, PCR, הכל. ועכשיו, אם יהודים מחול רוצים להיכנס גם כן, אז למה לא? זה כאילו אומרים, אנחנו כאילו, אם זה מדינה בשביל עם ישראל, וזה כך גם מייסדי המדינה הבינו את זה, הם עשו כזה חוק השבות. זאת אומרת שזה...
שבות יופי, תעלו לארץ.
כן, אבל לא, חוק הכניסה צריכים עכשיו, חוק הכניסה. זאת אומרת, כל יהודי ויהודי יש לו הזכות להיכנס לארץ ישראל, למדינת ישראל, ואני חושב שזה, לדוגמה, משפחת קיי, הם דרום אפריקאים, זה שנרצח פיגוע בשבוע שעבר, עכשיו הגיעו חברים שלו שרצו לבוא לנחם אבלים, הם הגיעו מדרום אפריקה, הממשלה סגרו אותם, שלחו אותם הביתה, אפילו שמו אותם על אווירון בשבת, לחלל את השבת והחזירו אותם לדרום אפריקה. אז אלי קיי, הוא עולה מדרום אפריקה, הוא חייל בודד, אז הוא בא מהקהילה שלנו, ולמה הוא הגיע?
הרב גולדשטיין, אי אפשר לא להזדהות עם מה שאתה אומר, לפחות ברמה האנושית. ומצד שני, אתה יודע, מי שמקבל את ההחלטות הוא גם בעל האחריות. תגיד, מה קורה אצלכם? אתה יכול לספר לנו קצת על האומיקרון הזה, על הווריאנט הזה, מה זה עושה בדרום אפריקה?
כן, אני יכול להגיד לכם ככה, המספרים פה של הנדבקים החדשים הרבה יותר פחות מישראל. פה זה 3,000 כל יום חדשים, אבל מדברים על אוכלוסי של 60 מיליון. תשמע, בבריטניה עם אוכלוסי של 80 מיליון יש כזה 50 אלף, פה יש 3,000. בארץ יש 600, אז כאילו יחסי המספרים פה אפילו יותר נמוכים ממה שיש בארץ. ואני יכול להגיד פה בקהילה, אני הייתי בבית הכנסת אתמול בשבת, אנשים באים כמובן עם מסכות והרחקות וכל הדברים כאלה, אבל החיים נמשכים, וגם כן מה ששמענו מצד הקהילה, מחוסנים לא בבית בתי חולים, בכלל לא, לא שמענו מזה, שיש מחוסנים שהם בתוך הבתי חולים. אז אני לא מומחה ואני לא רופא, אני מדבר בתור יהודי שאני בא מקהילה מאוד מאוד ציונית, והקהילה מרגישה מאוד מאוד חזק, ואנחנו עומדים פה נלחמים בעד מדינת ישראל פה, נגד ה-BDS, נגד הממשלה שלנו פה בדרום אפריקה. וכאילו להגיד ליהודים בעולם, אתם לא יכולים להיכנס, אזרחים ישראלים תיכנסו, יהודי אתה לא תיכנס. אני חושב
הרב
שזה...
הרב גולדשטיין, קח 45 שניות, תפנה לנפתלי בנט ראש הממשלה, ותגיד לו מה אתה חושב על מה שהוא החליט.
הוא מקשיב.
הוא מקשיב, הוא איתנו.
אוקיי, אבל אני פונה אליו דרך המדיה, אני מבקש ממנו מעומק הלב, אני מבקש ממנו מעומק הלב לראש הממשלה נפתלי בנט, אני אומר לך, מדינת ישראל זה מדינת בשביל כל העם היהודי, אל של יהודי, כאילו...
הקו שלך התמוטט לנו קצת, אבל הרב גולדשטיין...
אנחנו שאמרנו בנט.
בנט, שמחנו מאוד לדבר איתך, ואנחנו מקווים להתאחד מחדש בקרוב.
אנחנו מקווים שבקרוב ייפטרו כל ההכבדות והאיסורים, ונוכל להיפגש שוב. תודה רבה לך.
תודה רבה על השיחה.
תודה רבה.
עורכים ומפיקים נדב רוזמן ומלי בנימינו, וחיית על השידור אבישי גיל יסף שוסטר, עורכי הדיגיטל דוד זבלוני ומיכל קדוש, אנחנו ספורטניק קופמן ואיללי. אנחנו נהיה פה מחר.
נהיה פה מחר יום שני, התחלת השבוע.
שתי סופגניות מקסימום, אריה.
גג.
בדיוק.